SBS Radio.
שלום עמית, שלום למאזינים. נפתח כמובן בפוליטיקה הישראלית. זה הנושא העיקרי שמעסיק אותנו גם בימים האלה, כמו בכל השנה החולפת. 2019 מתקרבת לסיומה, אבל הדרמות הפוליטיות, ובעיקר חוסר הוודאות, ימשיכו ללוות אותנו גם בשנת 2020. אדם אחד עומד כמובן במוקד העניין הזה בכל הזמן הזה, במוקד השיח הציבורי, כמובן ראש הממשלה בנימין נתניהו. וכיוון שהסוגיה המרכזית על סדר היום היא כתב האישום נגדו על שוחד, מרמה והפרת אמונים, גם מערכת אכיפת החוק כולה נגררת לעניין הזה. וכך עמד השבוע החולף בסימן ההתנגשות בין שר המשפטים ליועץ המשפטי לממשלה. מצד אחד שר המשפטים, אמיר אוחנה, איש הליכוד, שמונה לתפקיד לפני חודשים אחדים על ידי נתניהו. ומצד שני היועץ המשפטי לממשלה, דוקטור אביחי מנדלבליט, האיש שהגיש את כתבי האישום נגד נתניהו. אוחנה קיבל את תיק המשפטים כדי לטלטל את מערכת אכיפת החוק בשליחותו של ראש הממשלה. וכך כאשר תמה כהונתו של פרקליט המדינה שי ניצן לפני ימים אחדים, בחר אוחנה שלא למנות במקומו כממלא מקום זמני את המשנה לפרקליט המדינה כפי שהמליץ מנדלבליט, אלא פרקליטה בדרג נמוך יחסית במדרג של הפרקליטות, עורכת הדין אורלי בן ארי גינצברג. בעקבות עתירה לבגץ עוקבה כניסתה לתפקיד, ובליל שבת נודע כי החליטה להסיר את מועמדותה לתפקיד הזה. הדרמה הזו שיקפה את המצב שבו נתניהו ושלוחיו עושים הכל כדי לפגוע באמון הציבור במערכת המשפטית, וכל זאת על רקע כתבי האישום החמורים נגד ראש הממשלה. אם בעבר נתניהו העניק גיבוי לפרקליטות המדינה בדרך כלל, ואפילו לפעמים חילק לה שבחים, הרי בשבועות האחרונים הוא מאשים אותה בלא פחות מאשר ניסיון להפיכה שלטונית בשיתוף התקשורת והשמאל. זוהי כמובן פגיעה חמורה במוסד מרכזי חשוב במדינה דמוקרטית, ולמרבה הצער יש בקרב תומכי נתניהו רבים המאמצים את הרטוריקה הזו. עדיין לא ברור מי ימונה עכשיו כממלא מקום פרקליט המדינה, אבל אין ספק שבשבועות הבאים יימשך המאבק הזה בין הנאשם נתניהו לבין מערכת אכיפת החוק. אבל כמובן לא רק הזירה המשפטית רותחת, גם הזירה הפוליטית המובהקת עדיין סוערת. בשבוע הבא אמורים חברי הליכוד להחליט מי יעמוד בראש רשימת המפלגה לסיבוב השלישי של הבחירות לכנסת בתוך פחות משנה. האם יהיה זה נתניהו או יריבו מבית חבר הכנסת גדעון סער? כמעט אין ספק שנתניהו יזכה בהתמודדות הזו, אבל מעניין יהיה לראות איזה אחוז מאנשי הליכוד יתמכו דווקא ביריבו סער. יותר ויותר נשמעים קולות של מצביעי ליכוד המביעים תמיכה בגדעון סער, כולל אלה שהיו בעבר תומכים נאמנים של נתניהו וליוו אותו במשך שנים. חלקם מעיזים למתוח ביקורת על כך שנתניהו לדבריהם דואג רק לעצמו ולא לציבור כולו ולמדינה. אחרים מסבירים כי שתי מערכות הבחירות האחרונות הוכיחו שנתניהו אינו מסוגל להקים ממשלה. ומי שרוצה לדבריהם בניצחון הליכוד חייב לבחור במנהיג חדש לתנועה. נתניהו עוסק בימים האחרונים במאמץ קדחתני להבטיח רוב גדול ככל האפשר בבחירות הפנימיות. הוא חורש את הארץ מצפון ועד דרום, נפגש עם פעילים ומנסה להבטיח ניצחון גורף. מעניין אגב שאת הפגישות הללו מקפיד נתניהו לקיים ללא נוכחות עיתונאים, בניגוד לכנסים דומים שערך במערכות בחירות קודמות. אנשי תקשורת שמנסים להיכנס לכנסים הללו, לשמוע את הדו-שיח בין ראש הממשלה לבין פעילי מפלגתו, נהדפים על ידי אנשי אבטחה. ועכשיו לעניין אחר, מדיני יותר מפוליטי. בסוף השבוע הודיעה התובעת בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כי יש בסיס להעמיד את ישראל לדין על מקרים של פשעי מלחמה בגדה המערבית, ברצועת עזה ובמזרח ירושלים. ההחלטה הסופית אם להעמיד את ישראל לדין צריכה להתקבל על ידי בית הדין עצמו, אבל בישראל רואים בדאגה, יש אומרים בדאגה רבה, את ההודעה הזו של התובעת. ההודעה הזו עלולה לגרור את ישראל למשפטים לא רק נגד המדינה, אלא גם נגד קציני צבא, אולי גם פוליטיקאים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר לתקוף את ההודעה הזאת שבאה מהאג, וכך עשה גם היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. הוא הגדיר את ההחלטה נמהרת, לא מבוססת ובלתי מתקבלת על הדעת. מנגד נשמעו קולות של משפטנים ישראלים שאמרו ביממה האחרונה כי אין הצדקה לטעון כי בית הדין הפלילי הבינלאומי הפלילי בהאג הוא גוף אנטי ישראלי באופן מובהק, וציינו כי בסגל בית הדין הזה יושבים גם משפטנים בעלי שם ממדינות שאינן עוינות את ישראל. וכי ישראל תוכל להציג שם, אם תועמד לדין, ממצאים והוכחות כי אין כל בסיס לטענה שהיא מבצעת פשעי מלחמה. ומנגד, בצמרת הרשות הפלסטינית הובעה, כצפוי, שביעות רצון רבה מן ההודעה שבאה מהאג, ונמסר שם כי הרשות מתכוונת להציף את בית המשפט הפלילי הבינלאומי במספר רב של תלונות על פשעי מלחמה ישראלים. לא ברור מתי עלול בית המשפט הזה לדון בכתבי אישום כאלה, אם בכלל, אבל זה יהיה בהחלט אתגר לדיפלומטים הישראלים, ועוד יותר מכך למשפטנים הישראלים שיאלצו להתמודד עם ההאשמות הללו. ובינתיים אפשר בהחלט להתפנות לימים אחדים כדי לחוג את חג החנוכה עם נר ראשון היום, עם הרבה מופעים והצגות לילדים בשבוע הקרוב. ובמקביל גם לברך תיירים נוצרים לא מעטים שמגיעים לישראל כדי לציין כאן בארץ הקודש את חג המולד. בערים מעורבות בארץ כבר אפשר למצוא לא מעט עצי אשוח מקושטים. אז נסיים אפוא בברכה לחגים, חגי דצמבר, לכל בני הדתות. כאן רפי מן המשדר לרדיו SBS בעברית מירושלים. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.